הרבנית מאירה אדלשטיין, אלמנתו של רב יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון, עליו השלום, שמכבדת אותנו היום בהגעתה לאולפן שלנו, לדבר על לחיות ליד אדם גדול בתורה.
ברוך השם, הודו לשם כי טוב כי לא חסדוי. אז אנחנו רוצים להזכיר את רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבכ"ז שבט עכשיו יהיה היורצייט שלו בסייעתא דשמיא.
אנחנו באמת אני זכיתי להתחתן עם רבי יעקב בראש חודש אייר. ממש עם הפריחה של כל הבריאה. ועברנו, אנחנו שנינו, פריחה חדשה. כל נישואים זה משהו חדש. אבל עם רבי יעקב, במקום שהוא היה, במקום שהוא נמצא, עם יכולת השמחה שלו, עם יכולת האהבה שלו, אהבת הבריות שלו, הייתה לשתינו פריחה חדשה ממש, משותפת לגמרי. יש הרבה דברים אישיים שאני לא יכולה לספר, אבל אני יכולה להגיד שהוא היה באמת אדם שלם. זה לא דבר פשוט. יש אבן עזרא מאוד מעניין, שיעקב אבינו עליו השלום יורד למצרים עם 70 נפש. כל השבטים מוזכרים. יש ראובן, לוי, שמעון, יהודה, נזכרים. אבל הנשים שלהם לא נזכרות. אומר אבן עזרא, מדוע הנשים לא נזכרות? הם היו נשים חשובות. מפני שהאיש והאישה ביחד קרויים אדם, זאת שלמות בעצמה. אם אדם שלם, אז אין גבול לשלמות שאדם יכול לטפס אליה. זה עניין של קדושה, עניין של טהרה, עניין של תיקון המידות, ועניין של מציאות של שלמות, מציאות של הבנת התורה, מציאות של לימוד, מציאות של שלמות, שקשה אולי לסכם אותה. סתם להגיד אדם שלם, אפשר בכמה מילים, זה אדם שבושל בעצמו וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה לא הדבר שעליו אני מדברת. הדבר שאני מדברת הוא שבאמת ראינו גם, הייתה לי נקודה שבאופן מיוחד ראיתי שהזיווג הזה משמיים. אז אני, בקרוב ל-40 שנה, שאני עוסקת בקירוב רחוקים, בכל מיני שטחים, בסמינרים, במדרשות לבחורות, וכן הלאה, הייתי בכל מיני מדרשות, בקיצור אני עוסקת בזה כל השנים. כשהציעו לי את רבי יעקב, לא ידעתי שזה המפעל חיים שלו. קירוב. לא ידעתי שהוא עוסק בקירוב רחוקים של רמת השרון, ידעתי שהוא רב, שהוא גדול, מצא חן בעיניי מיד, אבל לא ידעתי שיש לו מפעל חיים ברמת השרון שנקרא קירוב רחוקים. ואני עוסקת כל השנים בקירוב רחוקים. אף אחד מהאנשים שעסקו בשידוך הזה משני הצדדים, לי לא סיפרו שזה מה שהוא עושה ברמת השרון, ולא ידעו בכלל שזה מה שאני עוסקת. זה ראיתי המון מסירות נפש, גם של חוזרים בתשובה וגם של אנשים שעוסקים עם זה. מה שפגשתי שם זה אדם שאוהב את הבריות. היה נכנס אליו בן אדם בקבלת קהל, עצבני, נרגש, יש לו שאלה, יש לו משהו דחוף, הוא לא יודע את נפשו, בדלת הוא אומר, אני מוכרח, דחוף. הוא היה נכנס, רואה את העיניים הכחולות האלה כמו ים כחול, בפנים רחמים ואהבה, מיד נרגע על המקום, כבר 50% של השאלה ירדה ממנו. ככה זה היה, אפילו אם באו מאות אנשים. פעם אחת אני שאלתי את רבי יעקב, שולחן מלא ספרים, יושב עמוק בתוך עיון בתורה, רואים את זה, רואים רב כשיושב עמוק בתוך עיון, דופקים בדלת. לא הייתה מציאות שירשה לא להכניס בן אדם. רק אני שם, ואני דופקים בדלת, ואין לי רשות לא להכניס בן אדם, למרות שהוא יושב עמוק בתוך העיון בתורה. נכנס את היהודי, הוא שאל שאלה, הוא ענה לו משהו ענה, הוא יצא, ואני אומרת, רבי יעקב, תגיד לי, אני רואה שרבנים שלומדים תורה, בזמן שלומדים תורה, אסור להפריע להם. אז מדוע להכניס בן אדם שמפסיק לך את הלימוד של התורה? זה כל כך חשוב. הוא אומר לי, אם אני יכול לעזור ליהודי, זה כמו לימוד תורה. וזה היה השקפה בבית. לא הייתה מציאות בכל שעה, בכל זמן. הוא לא הרשה לשים פתק על הדלת של שעות קבלת קהל. ולא בחוץ, בדלת הראשית, של שעות קבלת קהל. לא הייתה מציאות שהוא יתיר למישהו לא להכניס בן אדם. זה, ראיתי את זה באופן קבוע, בכל הזמנים, בכל התנאים. בשנה החמישית, הוא היה, שאנחנו היינו נשואים, הוא חלה מאוד, ועבר ניתוח בגרון, הוציאו את הגרון, ולא יכול לדבר. אז עושים חור כאן אל הקנה, ויש טכניקה מסוימת שאפשר ללמוד לדבר. כשסוגרים את זה, אפשר להגיד מילים, כמו אמן, כמו תודה שהוא אמר, וכשפותחים את זה נושמים. בטכניקה כזאת, מלמדים את זה שם, אנשים שעוסקים בלימוד הדיבור אחרי ניתוח כזה, שמוציאים את הגרון. כעבור פעמיים שלוש היינו שם אצל אנשי המקצוע האלה, הוא כתב לי על פתק, הוא כבר לא דיבר. אולי לא כדאי לבזבז זמן על הדיבור. הוא החליט שהוא כותב, וזהו זה. אני כותב. לא מילה, לא תנולה, לא גערה, לא הערה, בשמחה על הפנים כל הזמן, בתוך מחלה קשה, שהיא לא על רופא, לא על בית חולים, לא על הניתוח ככה, לא על עייף, לא על רעב. למשל, כשהיה נכנס לו בפנים פה לך, לקנה, לא היה יכול להציע את זה לבד. אנחנו בולעים את זה. וזה היה בקנה, הוא לא היה יכול לבלוע את זה, הוא לא אכל דרך הפה. אז יש מכשיר כזה שנקרא סאקשן, וזה שואב את הלך שבפנים, הוא היה בשמחה כל הזמן עם שיטת כתיבה, וזה העניין. ממשיך לקבל קהל, לא הרבה, אבל ממשיך לקבל קהל שהיה צריך, וכל הזמן בחיבה, באהבה, בעיצה, בעזרה, לא הוא קיים. לא הוא קיים. הנתינה לזולת. בסוכות האחרון שהיינו ברמת השרון, זה היה לפני שהוא נפטר, היינו בסוכות האחרון ברמת השרון, בא לבקר אותו גרובר, ראש העיר רמת השרון, בסוכה. היה נחמד מאוד שמר גרובר בא לבקר בסוכה, דיברו קצת וכן הלאה, הוא דיבר ורבי כתב וזה. אשר מר גרובר קם לעזוב את הסוכה שלנו, אז הוא שאל את הרב, ככה כבר בעמידה, מה הרב מבקש? אז הוא כתב לו בפתק לעזור לאחרים. שמעתי מהרב צבי יהודה אדלשטיין, אחד מהבנים הגדולים, כן, הוא זוכר שהרב אמר, שהתחתנו, הרב אמר ככה, הוא היה כנראה באיזשהו מקום בשיעור או משהו כזה, שאני לא הייתי שם, על כל פנים זה היה רק גברים. אז הוא סיפר עליי שגדלתי בקיבוץ, והוא אמר ככה, היא גדלה בקיבוץ, ועכשיו היא נעשתה רבנית של רמת השרון. ואני מספרת את זה כדי שאנשים יבינו שאנשים יוצאים מתוך הקליפות, כי זה קליפות מה שנעשה שם, יוצאים מתוך הקליפות. יש להם סייעתא דשמיא מיוחדת להשתנות. אלה שיצאו מהקליפות, במיוחד יש להם סייעתא דשמיא להשתנות. אנשים לא מבינים, הם חושבים שהיהדות זה תקסים כאלה, ישנים, עתיקים ותיקים. לא. יש סייעתא דשמיא מיוחדת להשתנות. כשהוא אמר את זה, אני לא אומרת על עצמי כלום. אני אומרת שיש סייעתא דשמיא להשתנות. זאת אומרת, אדם ששומר מצוות הוא קדוש. אני אומרת לדברים של רבי גרשן אדלשטיין שליטה. אדם ששומר מצוות מתקדש, המצוות מקדשות אותו, והוא קדוש. יש מדרגות בקדושה, אין בכלל ויכוח. אבל הוא מתקדש והוא קדוש. וזה השני מלאכים, כשהוא יוצא משם, שני מלאכים מלווים אותו משני הצדדים, כדי שיגיע למקום שיכול לפעול לבד. מי שיוצא משם מהקליפות, לא לפחד, לא לפחד מהשינוי, לא לפחד ממה שאתה צריך וחייב לעשות. השם איתך בכל צעד וצעד. תעשה את הדברים והשם איתך. הכל, שבת, כשרות, תפילה, מה שאדם צריך לעשות. ברוך השם עוד לא שם כי טוב שזכינו, ואנחנו באמת בתוך המהלך הזה, בתוך המהלך הזה של תיקון. ירדנו לתקן בסייעתא דשמיא. פעם רבי יעקב נתן דוגמה. היה איש אחד שרצה לתקן את כל העולם. לא הלך לו. אז הוא אמר, טוב, אני אתקן את הארץ שלי. אז הוא רצה לתקן לארץ שלו, לא הלך לו. אז הוא אמר את העיר שלי, הוא אמר את השכונה שלי, לא הלך לו, אמר את המשפחה שלי, לא הלך לו. אז הוא נעמד מול הראי ואמר, כן, כן, תקן את עצמך. התפקיד שלי זה לתקן את עצמי. ובאמת, כל מי שמצליח לתקן את עצמו, מתקן את הכלל, כי אנחנו עבר אחד. אנחנו עם אחד, נשמה אחת. יש לעם ישראל נשמה אחת, במעמד הר סיני נעשינו לעם, וכשאדם מתקן את עצמו, הוא מתקן את הכלל.
מה אנחנו רוצים להזכיר? אנחנו רוצים להזכיר קודם כל, מה שקשור למידות. אכפת לנו מהמידות, ואנחנו רוצים לקחת את הדוגמה של רבי יעקב, כאדם שהיה לו שלמות המידות, ממש, אי אפשר לתאר. רבי גרשון, שליטה, שיהיה בריא, שיזכה לרפואה שלמה עכשיו, הוא כתב על המצבה של רבי יעקב, חסיד וענב. כוונה בחסיד זה מידות, מידה שנקראת חסידות. אז חסיד וענב, באמת, הוא היה בשלמות המידות. אני רוצה לספר כמה דברים שמראים את זה. לפני שאני ניסיתי לרבי יעקב, אני הייתי נשואה ליהודי שקוראים לו אברהם לייב לואיס מירושלים. צדיק, שם קראו לו, בירושלים קראו לו צדיק נסתר. הוא היה באמת צדיק, צדיק, צדיק מאוד. טוב, אחרי כמה שנים, כך וכך שנים, הוא נפטר לשלום, ואני ישבתי שבעה. אני הייתי יחידה שישבתי שבעה, כי שם לא היו ילדים ולא הייתה משפחה, אז אני ישבתי שבעה. ויום אחד, כשאני ישבתי שבעה, בא לנחם אותי אדם עם הדרת פנים שאי אפשר לתאר במילים. אני קפצתי מהכיסא, ממש קפצתי מהכיסא, אי אפשר לתאר איזה פנים אני ראיתי, עיניים כחולות והדרת פנים, אי אפשר לתאר. יותר מאוחר התברר לי שזה רבי יעקב אדלשטיין, אבל באותו זמן לא ידעתי שזה רבי יעקב אדלשטיין. הוא בא לנחם אותי. מה מתברר? הרי הוא לא מכיר אותי. אני אף פעם לא ראיתי אותו ולא הכרתי אותו, והוא לא מכיר אותי. אז איך הוא בא לנחם אותי? אלא, כשהוא היה בחור, רבי יעקב אדלשטיין, כשהיה בחור, ורב לואיס היה בחור, הם למדו ביחד בישיבת לומז'ה בפתח תקווה. והיו חברים, והעריכו אחד את השני, ועכשיו, כשאשתו של הרב לואיס נשארה, אז הוא בא לנחם בזכות זה שהרב לואיס, איך אומרים, הם היו מיודדים. הוא סיפר לי יותר מאוחר, כשכבר היינו נשואים, שהוא למד התמדה מהרב לואיס. רציתי כאן לספר את זה בשביל להראות את הכרת הטוב שהייתה לו על כל דבר ודבר. הוא למד התמדה מהרב לואיס, הם היו ידידים, הוא בא לנחם את אשתו למרות שהוא לא יודע מי זאת בכלל. ודרך אגב, מהניחום הבילים הזה, יצא השידוך שלנו. אז עברו 30 ימים, והרב זילברשטיין הציע לי את זה. גם לו וגם לי, בסייעתא דשמיא. טוב, אז יצא מזה, כמו שאומרים, יצא מזה גם דבר טוב. ברוך השם. רציתי עוד לספר דבר נפלא. רבי יעקב אדלשטיין מאוד שמר על כבודי. מאוד שמר על כבודי. אני הייתי נשואה לו בחמש השנים האחרונות שהוא חי. חמש שנים האחרונות. ארבע שנים ברמת השרון, ועוד שנה אחת כשהוא היה מאוד חולה אחרי ניתוח, בעיקר בנתניה היינו, בעיקר בנתניה, בין בתי חולים ובית אבות, והייתי איתו, גרתי איתו על כל פנים ברמת השרון ארבע שנים. מה אני רוצה לספר על איך הוא שמר את כבודי? ברמת השרון יש סלון מאוד מאוד גדול, כי הרבה אנשים מתארחים בשבתות, בימים טובים, ובקבלת קהל, אז הסלון עצמו היה גדול מאוד, עם שולחן מאוד מאוד יפה, וכיסאות בהתאם, ממש כיסאות יפים. היו רק שני כיסאות עם משענות לידיים. כיסא אחד היה לרב, כיסא עם משענות לידיים בצד זה של השולחן, ולרבנית מינה עליה שלום בצד זה של השולחן. רבנית מינה נפטרה בתשין סמכתת, ועכשיו אני הייתי שם. אבל אני לא רציתי לשבת במקום הזה. מצאתי לי מקום בצד של השולחן, גם קרוב ככה לנכדים הקטנים, וגם קרוב לרבי יעקב. שאני אשמע מה הולך ומה קורה. כל ליל שבת, לפני שאנחנו יצאנו לבית הכנסת, רבי יעקב היה נכנס לסלון, לראות אם שמו לי את הכיסא עם המשענות במקום שלי. כל ליל שבת. אם כן, אז כן הוא היה רואה, ואם לא, הוא היה מחפש אותו, היה הולך, היה מוצא את הכיסא, הוא בעצמו מעביר לי ושם לי את הכיסא עם המשענות במקום שאני יושבת. ככה הוא כיבד אותי בכל דבר. הוא היה, זה אי אפשר לתאר, זאת אומרת, זה איזה מין סוג של הנהגה שאי אפשר לתאר. למשל, חלק מההנהגה הזאת זה קשור גם למשל, שבמשך 5 השנים האלה שאני הכרתי את רבי יעקב, הוא לא העיר הערה לזולת מעולם. אף פעם לא שמעתי אותו מעיר הערה לזולת. אז לי היה עניין שמדי פעם הייתי שמה סיר על האש, והיה חלון במטבח, היה חלון שכשעובדים במסדרון רואים את המטבח. אז הוא לא העיר לי על זה שאני שורפת את האוכל. אבל הוא היה עובר שם לראות מה שלום הסיר בשקט. ככה הוא היה שומר על כבודי ועל כבוד האנשים. הייתה לו גם הנהגה שהבית היה פתוח. אבל כשאני אומרת בית פתוח, אני מתכוונת יום ולילה. באמת יום ולילה. אני אומרת בלי הגזמה, ממש בית פתוח יום ולילה. דפקו בדלת בכל שעות היום והלילה, לא יאמן. אני לפעמים ישנתי באיזשהו זמן, אבל אפשר היה לדפוק בדלת הזאת, הוא לא הרשה לשים פתק של שעות קבלה על הדלת. לא הרשה. ואז אפילו באחת פתאום אנשים, שאלתי אותו, רבי יעקב, אתה לומד עכשיו תורה, הנה כל הספרים מונחים לפניך, ואתה שקוע בתורה, תגיד לי, לא מפריע לך שעכשיו מישהו דופק בדלת ואני אפתח את הדלת והוא ייכנס? זה באמת, זה גם היה, הייתה מציאות שזה קרה. הייתה מציאות. אמר לי, אם מישהו דופק בדלת, סימן שהוא צריך אותי. אין דבר כזה לא לפתוח את הדלת. ככה זה היה. הייתה לו עוד הנהגה שמידה על הענבה שלו, שהייתה לו ענבה כזאת, מידה על הענבה שהוא היה מבקר, עורך ביקור של כבוד לגדולי הדור. למשל, הייתי אצלו בדרך כלל בכל המועד, חול המועד פסח, חול המועד סוכות, בדרך כלל בכל המועד. אז הייתי איתו למשל באחד בחולי המועד, הייתי איתו אצל רבי חיים קניבסקי, פעם אחת בביקור כזה של חול המועד אצל הרב לנדו שליטה, והייתי איתו אצל הזקנים, זקנים של המשפחה וזקנים של רמת השרון, בכל מקום. הוא לא ויתר על ביקור ועל מצווה ועל מה שאפשר לעשות, לא ויתר כלום. ממש אי אפשר לתאר במילים את מידת הענבה שהייתה בו. כשהוא היה בבית הכנסת, היו מתחילים לשיר, אנה עבדה דקות שבריחו. הוא היה מקבל צורה של אנה עבדה, אנה עבדה דקות שבריחו. הידיים שלו היו מתפשטות לצדים, והראש שלו למעלה. בשיר הזה הוא היה פשוט נכנס לדבקות, שאי אפשר לתאר במילים. בתפילה, כל פעם שהוא היה מתפלל, הוא היה מכניס את היד, בזמן מסוים שאפשר כבר לדבר, ומוציא פתקאות, מתפלל על אנשים לבריאותם. לא שוכח שום מצווה קטנה. ממש בן אדם שהגיע לשלימות המידות. אני ראיתי שלימות המידות. היה קורה שאנשים היו נכנסים פעם ראשונה לבית, והייתי מושיבה אותם, או שמישהו היה מושיב אותם, זה לא משנה, זה לא הנושא, מול הרב. והיו מסתכלים לו בעיניים הכחולות האלה. והיו שם רואים פשוט ים של אהבה. ים כזה של אהבה, עיניים כחולות שמביעות ים של אהבה. איזה אהבת הבריות, בכל צורה שאפשר לעלות על הדעת. מיד היו מקבלים אותו כרב על המקום. רק בגלל הצורה הזאת שבה הוא היה מקבל באהבה אמיתית את כל אחד ואחד. והייתה לו מידת הסבלנות. אבל איזה סבלנות, גם ביום וגם בלילה. אז הייתה אישה אחת אלמנה, שבעלה היה ראש ישיבה, בעלה היה ראש ישיבה, והוא נפטר עליו השלום, לא בבני ברק ולא בירושלים, אלא באחת הערים. היה ראש ישיבה והוא נפטר לה, והיא נשארה עם הישיבה. היא נשארה עם ישיבה של בחורים. אז היו לה המון בעיות, היא נשארה עם ישיבה של בחורים, והיו לה המון בעיות. שם בין הבנים, היה להם בנים, אבל בין הבנים לא הסתדר משהו, זה לא קשור לנו. אז היא נשארה עם הבעיות של הישיבה. הייתה באה, מכניסים אותה תמיד, אין שאלה בכלל, ובמשך כמה שנים, אחרי שבעלה נפטר, כל פעם היא שווה לדבר על אותו עניין באותה צורה. שמה לא השתנה, אני לא יודעת למה, אין לי מושג, אני לא בעניין, רק שמעתי. כל פעם הוא שמע אותה מחדש כאילו היא מדברת פעם ראשונה. כל פעם בסבלנות כזו שאי אפשר לתאר במילים. סבלנות לכולם. משפחה של 12 בנים ובנות, נכדים ונינים. ולא מאיר הערה לאף אחד. ותמיד היו בבית משפחה. ונכדים, ואחר כך גם נינים. היה הולך לבקר מישהו חלה, אם מישהו היה חולה, איזה בת דודה קשישה, היה מטלפן, והיה מבקר, והיה מבקר זקנים, והיה מבקר את הילדות הצעירות של משפחת אדלשטיין. היינו הולכים ביחד למעייני הישועה, אם זה היה פה, או לירושלים, אם זה היה שם. הוא משאיר איזה מתנה, איזה צ'ק קטן, והיה אומר, הביקור אצל יולדת ביקור קצר, ביקור קצר, כי יולדת צריכה לנוח. אז באנו, אפילו לא ישבנו, אפילו לא ישבנו. שלום, רפואה שלמה, בריאות הטוב, מה שלמה יולדת, מה שלמה הנולד, וכן הלאה וכן הלאה, צ'ק קטן, ואופה החוצה. וככה זה היה, שם לב לכל דבר קטן שקשור בזולת. אולי זה הדבר המרכזי שרציתי היום להגיד, שאיך הוא שם לב לכל דבר קטן שקשור בזולת. משהו שאי אפשר לתאר במילים. היו לי עוד דברים שיכולתי לספר איך שהוא כיבד אותי, אבל העניין של הכיסאות עם המשענת, זה כבר מתאר איך שהוא חשב על הנושא הזה. יוצא מן הכלל פשוט, נחמד ויפה ואי אפשר לתאר במילים. פשוט זה... בכלל ברמת השרון אי אפשר לגור בלי שיהיה בית פתוח, זה לא הולך, זה לא הולך שם, כי כל העסק הוא לקרב אנשים. אז אי אפשר לעשות שעות ואי אפשר לעשות דברים, אז הבית היה פשוט, מי שגר ברמת השרון זה בשביל קירוב רחוקים. היה לי נס עם רבי יעקב, שכשהכירו לנו והחלטנו להתחתן, לא ידעתי מה זה רמת השרון, ולא ידעתי ששם העיסוק זה קירוב רחוקים. לא ידעתי, לא הכרתי אותו ולא הכרתי את העניין. מה מתברר? מתברר, אחרי שהתחתנו ובאתי לרמת השרון, שעוסקים שם בקירוב רחוקים, מה היה הנס שלי? הנס שלי היה שאני כבר 30 וכמה שנים קודם עסקתי בקירוב רחוקים בעצמי. ואיפה שהייתי, אני בעצמי עסקתי. אז יכולתי להיכנס לנעליים האלה, ולהיות שם, לשחות כמו דג במים. יכולתי להיכנס לעניין הזה ולהבין מה שקורה. ככה זה היה, אני אספר עוד פעם על בן אדם וחברו, דבר אחד, שהיינו הולכים בשבת למקומות אחרים ברבת השרון. אז לא הייתי הולכת איתו לבד, היו מצטרפים עוד אברכים או בחורים, ואני הייתי הולכת, בדרך כלל אני. אז כשהיו רואים ברמת השרון זה קורה כמובן, איזה חנות פתוחה, איזה קיוסק פתוח, אז הוא היה נעמד, נעצר, וכולם ידעו את ההנהגה שלו, אז כולם היו נעצרים, והיה אומר בקול רם, שבת שלום, שבת שלום, ברכה והצלחה, והולך. ברוך השם, על הזכות הזאת שהייתה לנו, שאנחנו זכינו לרבי יעקב זכר צדיק קדוש לברכה בסייעתא דשמיא. הודו לשם כי טוב, כי לא מחסדוי. ברוך השם על הטובה הגדולה. אז שלום וברכה, וברכה והצלחה, וכל מה שאפשר לאחל לעם ישראל, אני מאחלת. ממש, רפואי שלמה, ברכה והצלחה, חורף נעים ושמח, וברוך השם, פרנסה טובה גם צריך לברך היום, בעזר השם, בסייעת הדשמיה.
צדיק יהגך חכמה לשוינו תדבר נשפוט תוירה סלוי כבבלי יבוי לוי סימא דשורו תדבר משפט תוירס אלוהי כבבלי יבוי לא יסלים עד השורה צדיקים הירשו הורץ ואיר
והיא שכנו לו עד והיא